והפרק הזה עוסק בחולי הנפש. חולי הנפש, יש פעמים שהנפש היא חולה, יש פעמים שהנפש היא צריכה רפואה, וזה יהיה מאוד מעניין להגדיר מה הכוונה נפש חולה. מה המשמעות של הדבר הזה? גם איך אפשר לרפות אותה? אמרו הקדמונים כי יש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי. ובריאות הנפש היא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהן תדיר הטובות והפעולות הנאותות. וחוליה הוא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהן תדיר הרעות והפעולות המגונות. במילים אחרות היינו אומרים היום שבריאות הנפש או החולי שלה זה מה שאנחנו קוראים היום איזון. נפש מאוזנת זאת נפש בריאה, ונפש היא לא מאוזנת זאת נפש חולה. והרבה מאוד פעמים האיזון הזה יכול לבלבל אותנו, כי תכף אתן כאן גם כמה דוגמאות הרמב״ם למצבים שבהם האדם הוא עושה מעשים שהם החברה מאוד מחשיבה אותם, מעשים אולי הירואי, מעשים מוגזמים, כאילו לחיוב, החברה מאוד מאוד, מאוד משבחת את זה, אבל אף על פי כן, הדברים האלו הם חולי. וכמו שחולי הגוף ידמו להפסד הרגשותיהם במה שהוא מר שהוא מתוק, ומה שהוא מתוק שהוא מר, ויציירו הנאות בצורת בלתי נאות, ותחזק תאוותם ותרבה הנאתם בעניינים של הנאה בהם כלל הבריאים, אפשר שבהם צער, כאכילת עפר ופחמים, והדברים העפוצים והחמוצים מאוד, וכיוצא באלו מן המזונות, אבל אם עשו אותם, כך חולי הנפשות. רוצה לומר הרעים ובעלי המידות הרעות, ידמו במה שהוא רע שהוא טוב, במה שהוא טוב שהוא רע. ואדם הרע יתאבל לעולם הפלגות אשר הן באמת רעות, וידמם בעבור חולי נפשו שהן טובות. כלומר, יש כמה בעיות בחולי הנפש. קודם כל בעיה אחת היא הרציפות שאדם חוזר על מעשים לא טובים, אבל הבעיה היותר מרכזית זה איבוד חוש הטעם. איבדנו את חוש הטעם. כלומר, יש פסוק בישעיהו, הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע. שמים חושך לאור ואור לחושך. שמים מר למתוק ומתוק למר. האדם שהוא חולה בחולי הנפשות, הוא מתחיל לשכנע את עצמו שטוב זה רע ורע זה טוב. זה הכל תוצאה של החטא הקדמון, החטא אדם הראשון. כי לפני החטא אדם הראשון, המערכת היחסים שלנו הייתה של אמת ושקר. ידעתי שזה אמת, ידעתי שזה שקר, ויכולתי לבחור ביניהם, כמו שהיום אני יודע שאם אני אכניס את היד שלי לתוך האש, אני אקבל קביעה. אני יכול לבחור להכניס את היד לתוך האש, אבל התוצאות ברורות לי. אחרי החטא, אומר הר"ן ועוד כמה, הכל נכנס בתוכו. פתאום עולם המושגים השתנה, ובמקום לדבר באמת ושקר, אנחנו מדברים בטוב ורע. וטוב ורע זה כבר מושג סובייקטיבי. טוב לי, זה לא טוב למישהו אחר. רע לי, זה לא רע, לא רע למישהו אחר. ויצא הרע כל הזמן משכנע אותנו שאם נעשה עבירה, יהיה לנו טוב. זה טוב, כדאי לך. תרוויח מזה. מה תרוויח? תרוויח כנראה הנאה זמנית, הנאה רגעית כזו או אחרת, אבל יש כאן איזה פיתוי של טוב שנמצא בתוכנו, וזה עיקר הבעיה של חולי הנפשות. כי קשה מאוד לשכנע בן אדם שיעשה משהו שהוא מאמין שזה טוב לו. זה מתחיל ממצבים קיצוניים של אנשים שהם מכורים לסמים. וזה טוב להם. זה מרגיש תחושות מאוד חזקות, היי כזה. וגם הדברים יותר פעוטים, כמו קלקולי מידות של כעס וגאווה. כן, מה הבעיה? למה להיות גאוותן? כן, זה טוב. עוטפים את זה במילים יפות, אז קוראים לזה היום אסרטיבי, קוראים לזה נוכחות, כל מיני מילים שעוטפות בסוף גאווה. זה טוב? כן, למה להיות גאוותן? אז לכן, אומר כאן הרמב״ם, יש מצב שהנפש היא חולה. יש מצב שהנפש היא לא מאוזנת. יש מצב שהנפש יצאה מאיזון וצריך לטפל במצב הזה. איך מטפלים? אז יש כלל. כלל גדול מאוד. הכל אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. או בגרסה אחרת, אין חבוש מתיר עצמו בבית האסור. אדם שנמצא בתוך ביצה, ינסה למשוך את עצמו מכאן, להצליח. אדם שהוא בתוך, מסובך בתוך עצמו, קשה לו מאוד להצליח. צריך ללכת למישהו שיעזור. מישהו שיתבונן ויגיד, ככה וככה זה לא טוב, כאן זה נראה לי שעברת את הגבול, כאן נראה לי שאתה טועה. מישהו שייתן עצה טובה, מישהו שבעיקר יקשיב, יראה, ואחרי זה גם ייתן עצה טובה. חכם הנפשות. כמו שמי שחולה בגוף, הולך לרופא הגופות. ודרך אגב, היום גם חלק גדול מהרפואה זה להחזיר בן אדם לאיזון. רוב המחלות הן תוצאה של חוסר איזון. חוסר איזון של ויטמינים, חוסר איזון הורמונלי, חוסר איזון של בניית תאים. כל דבר כזה בעצם חוסר איזון בגוף. והרפואה, בעיקר הרפואה המונעת, עוזרת לאדם, א', לשמור על האיזון שלו, וב', גם כשהוא יצא מהאיזון לחזור אליו. יש כל מיני מצבים שבהם אנשים שחולים בסוכרת, אז פתאום יש להם נפילות סוכר גדולות, או עליות סוכר, יוצאים מהאיזון, זה יכול להיות להם מאוד מסוכן. הגוף הבריא זה הגוף המאוזן, במשקל, בהכנסה של המזון, בהוצאה של המזון, כל הפעילות, בלב, שאין איזה... אין לב כזה קטן על גוף, כזה ענק, אין... הכל... אז ככה זה בגוף, על אחת כמה וכמה, שכך זה גם צריך להיות בנפשות. אז כמו שהולכים לרופא, כשיש חולי גופני, כך צריך ללכת לחכמי הנפשות. ילכו אל החכמים שהם רופאי הנפשות, ויזהירו מן הרעות הן אשר יחשבו בהן שהן טובות, וירפאו אותם במלאכה אשר ירפאו בה מידות הנפש, אשר אזכריה בפרק שאחר זה. כן. הולכת לרופאי הנפשות. מי הם רופאי הנפשות? מסילת ישרים, הרמב״ם בעצמו, חז"ל, אבות דרבי נתן, פרקי אבות, כל הדברים האלה זה בעצם הוראות של חכמים, איך לחיות את החיים שלנו כאן היום בצורה מדויקת, בצורה נקייה, בצורה נכונה, בלי ללכת אחרי התאוות ובלי שאדם מוצא את עצמו פתאום אחרי כך וכך שנים, שהוא כבר שבוי בתוך איזה עולם של מידות לא טובות, של כעסים, של קלקולי מידות, אלא הוא מגיל צעיר מתקן את מידותיו, ואם יש איזה משהו שככה חרג מהאיזון, אז הוא מיד יודע גם לתקן את זה. אחת הבעיות בכל הסוגיה שאנחנו עוסקים בה של תיקון המידות זה ש כמו בהרבה מקרים ככל שאדם יותר מתבגר ככה יותר קשה לו לשנות, ככה הוא פחות פתוח. הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. מי שהוא צעיר, הוא פתוח לשינויים, הוא עוד גמיש בפנים, עוד דינמי, יותר קל לו. אבל אנשים ככל שהם יותר מתבגרים אז יותר קשה להם, את דפוסי החיים הם חזקים, ההרגלים כבר חזקים, קשה לשנות, ולכן אין גיל שאי אפשר לשנות בו, בכל גיל אפשר לשנות, בכל גיל אפשר לתקן. יש גם אנשים שחזרו בתשובה, רבי עקיבא היה מארץ ובגיל 40 התהפך, תמיד אפשר לשנות. אבל אומר כאן הרמב״ם שאותם אלו המרגישים שנמשכים אחר הנאותיהם, אמרה בהן התורה האמיתית מספר את דבריהם כי בשירות לי בילך למען שפות הרבה את עצמה. רצוני לומר שהוא מכוון לרבות צמאו ומוסיף לעצמו צמא. כלומר, אדם כזה שהולך בשירות ליבו שנה ועוד שנה ועוד שנה, לפעמים כשהוא רוצה לתקן כבר אין לו כוח. כבר, או שאין לו כוח, או שכבר החברה כבר עוטפת אותו חזק מדי, אין לו את האומץ לעשות את המעשה הרדיקלי ולהתהפך. ולכן, באמת... כל דבר טוב לעשות כשצעירים ולהתחיל אותו בגיל מוקדם, במיוחד בעבודה של תיקון המידות. דרך אגב, זה גם סוגיה של ידועה של רווקות מאוחרת. זה מין לופ כזה. לופ, ככל שעוברת עוד שנה, אז מתרגלים מחיי הרווקות, גם בנים גם בנות, מתרגלים מחיי הרווקות, ואז כבר אני מסודר, כבר יש לי בית, כבר יש לי דירה, כבר קניתי אוטו, כבר יש לי עולם חברתי שלם, עכשיו אני אכניס עוד מישהי לתוך העולם הזה, ואולי אני אצטרך גם לעבור דירה בגללה, ואולי ואולי ואולי, חבוד אלי חי. שמונה פרקים. יש שם פרקים, ספרים בתנועה. באמת נראה, שמונה פרקים. אז כבר, ואני אעשה, ואז כבר, זה מין לופ כזה, כל שנה שעוברת, רק צריך יותר אומץ, יותר ממש, אני מכיר מישהי שכדי להתחתן, היא נתקע את הכל, את כל הקשרים הקודמים שלה, יצאו בכוונה חסר, חסך, כדי שיהיה לה מה להתמלות על ידי בעזרת השם בעצם. אז לכן, טוב בדבר הזה מאוד מאוד להקדים את כל המודעות העצמית לכל הסיפור הזה של של תיקון המידות. כן. עכשיו, הרב אומר כאן עוד משהו שהוא מאוד מאוד אמת מאוד נכונה וכואבת. רוב ככל התאוות זה הנאה לטווח קצר. הנאה לטווח קצר. רבי נחמן מדבר על העץ, הערה שמסתובב ברחוב עם יד סגורה ומוליך את הבריאות שולל. מה יש לי כאן? מה יש לי כאן? מי רוצה לדעת מה יש לי? הוא מנסה למכור לנו משהו, ואז כשהוא יוצר סקרנות, כולם עוטפים אחריו, הוא עושה, אין לי כלום. אומר הרמב״ם, זה כמו ששותה מים מלוכים. אתה חושב שאם רק אני אשיג את הדבר הזה, עכשיו תבוא לי המלוכה, ואתה משיג את הדבר הזה. ויום אחר כך, הסתובנו, אז מה עכשיו? אם רק יהיה לי את הבית הזה והזה, את האוטו הזה והזה, את הרכוש הזה והזה, כך וכך כמות כסף בבנק, אם אני אגיע לשם, אני אהיה רגוע. וכשאתה מגיע לשם, אתה רואה שאתה לא רגוע. כי יש משהו פנימי באדם שמחפש פשר, שרוצה להתחדש, שרוצה להיפגש עם אינסוף, ואנחנו מלבישים את זה באלף ואחד לבושים שזה לא הדבר בעצמו. מפרשים את הרעב הפנימי הזה כאיזה רעב לקניין חומרי, הולכים החוצה, קונים עוד ועוד, טסים לחול, באים, חוזרים, הולכים, ובסוף נשארים רעבים. כי הרעב זה למשהו אחר. או שתיכנסו, או שתיצאו, כי זה לא מפריע. אתה בפנים או בחוץ? אז תסגור את הדלת. תודה. הרעב הוא רעב למשהו פנימי, למשהו עמוק, למשהו שמזין את הנפש ואת הנשמה. רק הוא מולבש באלף ואחד דברים. עם ישראל יוצא לקניון, לקנות, קונים, באים הביתה עם דברים חדשים, למחרת הדבר החדש כבר נהיה ישן ונשארים אותו רעב. הרעב הוא למים אמיתיים, לא למים מלוכים, לא למים שמצמיעים. כן, כי בשירות ליבי אלך, למען שפת הרבה את עצמאה, רצוני לומר שהוא מכוון לרבות צמאו, והוא מוסיף לעצמו צמא. אך על שאינם מרגישים בדבר, אמר שלמה המלך עליו השלום, עליהם דרך אוויל ישר בעיניו. ושומע לעצה חכם. רצה לומר שומע לעצת החכם חכם. מפני שיודיענו הדרך שהוא ישר באמת. לא אשר יחשבהו שהוא ישר. שלמה המלך אומר לנו, מה זה ישר באמת? לא מה שנראה לנו כישר. לא מה שנראה לנו כנכון. אלא ישנם חכמים גדולים. שלמה המלך, רמח"ל, הזכרנו, מהר"ל, כוזרי, חכמים מפרקי אבות, שהם עשו כבר את הדרך הזאת. והם יודעים, בוא נגיד ככה, הם לא עושים את הדרך במקומנו. אף אחד לא עושה את הדרך במקומנו, אנחנו צריך לעבוד לבד. הם פשוט נותנים לנו את המפה הנכונה. איזה מעצבן זה, בטח קרה לכם, שאדם נוסע, הולך, מתאמץ בדרך, פתאום אתה מגלה שבכלל טעית. טעית בדרך. עכשיו צריך, נגיד שאתה יודע שטעית, עכשיו רק צריך לחזור. לפעמים אתה גם לא יודע איך חוזרים, אתה, וואלה, איפה אני נמצא, איך אני יוצא מכאן? אין GPS, אין כלום, אני מסתובב סביב עצמי. שעות, אני יכול להסתובב באיזה מקום, לא לדעת. אבל נגיד שאני יודע שאיך טעיתי, עכשיו צריך לחזור. זה גם מעצבן. לא חבל, אם מישהו היה נותן לי את המפה הנכונה, מישהו היה מסביר לי כמה צרות הייתי חוסך לעצמי. מגיע בן אדם, זה גם כן דוגמה מאוד כואבת, מגיע בן אדם לקשר של נישואי, חתונה. מה התובנות שלו על קשר עם אישה? או על קשר עם בעל? מאיפה הוא יונק את העולם הפנימי הקשור לתוך הדברים האלה, לדברים האלה? מאיפה? מיני? תשובה, ממה שהוא ראה אצל ההורים שלו, זה ודאי נכון. אם היה לו בית טוב, אשרה ואשר חלקו, אבל אם לא, אז ממה? ממה שהוא ראה בטלוויזיה, מה שהוא קרא בספרים אולי, ממה שהוא ראה במה שהחברה משדרת. זה כל כך עקום, זה כל כך מעוות. ואז הוא מגיע, והוא רואה שהחיים הרי הם לא כאלה. הרי בחיים, האיש הוא לא תמיד מסורק ועם עניבה וכל היום מחייך, והאישה תמיד היא דארלינג והני, ומגישה כל היום זה, והכל במי מנוחות וכל... יש גם כידוע בחיים מדי פעם שהשביל זז מהשיער, וקצת קצת אולי לפעמים איזה משהו משפח על הרצפה. קורה, נכון? הייתם בבתים, ולפעמים זה תינוק, איזה טיטול, דברים כאלו. פתאום, מה זה? איפה מחליפים את התוכנית של הערוץ של המשפחה הזאת? פתאום, ואז מתחילים יועצים, פסיכולוגים, למה? כי אף אחד לא הודיע, אף אחד לא הסביר, אף אחד לא לימד. מה זה נקרא ישר? מה זה נקרא ללכת בדרך ישרה עם משפחה? אף אחד לא הכין בן אדם למה זה חיי משפחה, מה המשמעות, איך מתנהגים, איש לאישה, ילדים וכו' וכו', וכן זה הדרך. כן? אדם יוצא לחיים, הולך לבחור מקצוע. הכנה, מה נקרא ישר, מה לא ישר? קצת מילים, ייעוץ של החכמים. אומרים לך חכמים, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. שמע לנו, אל תשים את מרכז האישיות שלך בתוך כל העסקיות הזאת, בתוך כל הזה. תשאיר לך זמן איכותי ביום לתורה. תשאיר לך זמן איכותי ביום למשפחה. לא, אני רץ, אני צריך להספיק, קריירה, עוד תפקיד ועוד תפקיד. אחרי זה בגיל 50, פתאום שהוא מסתכל אחורה ורואה שהילדים שלו לא מכירים אותו בכלל. ואין להם זמן אליו, כי גם הם בעסקים. אז הוא פתאום מתחיל לגרד בראש ולהגיד, איש, חבל שלא נתנו לי עצה טובה כשהייתי בתחילת הדרך. הייתי מנהל את הדברים אחרים. אז ישנה עצה טובה. היא קיימת. הרבה מאוד עצות, טובות מאוד, קיימות, בדברי חכמים. במשניות, בדברי חז"ל, במדרשים. הכל קיים. אז אומר שלמה המלך, עליו השלום, דרך אוויל ישר בעיניו ושומע לעצה חכם. רצה לומר שומע לעצת החכם, חכם. אני מזכיר ואומר עוד פעם, החכם לא נותן לנו, אנחנו בפרק שלישי, החכם לא נותן לנו, הוא לא עושה את העבודה במקומנו, הוא רק כותב לנו את המפה. תקשיבו, תלכו משם. יהיה לכם קשה, זה דרך מורכבת, אתם תעלו ותרדו, אבל זאת הדרך הנכונה. ואל תלכו משם. אומרים את זה כל יום בתפילה, בלילים, שהקדוש ברוך הוא, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. שלא ניגע לריק. שלא נעבוד, 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 בסוף נגלה. עבדנו לסתם. עבדנו לריק. זה העצה של חכמים. ואמר, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. ואמר עוד, וחולי הנפשות האלה, בהיותם בלתי יודעים מה מזיקם ומה יועילם, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה ייקשלו. אך מלאכת רפואת הנפשות היא כמו שאספר בפרק הרביעי. כלומר, כמו שהזכרנו, חולי הנפשות זה חוסר איזון. חוסר איזון. לכל כיוון. לכל כיוון. וכאן הרמב״ם בפרק הבא מרחיב על זה, וכאן אנחנו טיפה נאריך, כי זה, יש פה איזושהי נקודה מחודשת בדברי הרמב״ם, שכדאי מאוד לשים אליה לב. המעשים הטובים, אומר הרמב״ם בפרק רביעי, הם המעשים השווים, הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע. האחת מהן תוספת, והשנית חיסרון. והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות. האחת מהן יתרה, ואחרת חסרה. תכף הוא ייתן דוגמאות, אבל קודם כל בעצם המילה מידה. אנחנו עוסקים כאן במידות, נכון? מה זה מידה? מידה זה כמו בבגד. מידה שמתאימה לי. יש לארג', אקסטרה לארג', שמאל. מידה, כל העניין שלה זה שהיא באה במידה. לדוגמה, איזה מידה טובה אתם מכירים? הכי טובה. איך? ענווה. אני לא יודע שתגיד לי את זה. אבל מה קורה עם מישהו ענוותן יותר מדי? לא, אני לא מרגיש ראוי. בכבוד, כבודו יגיד דבר תורה. לא, 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 אני לא ראוי, אני לא, לא מגיע לי, אני לא... מתחיל להתחפר, מתחיל כולו להיעלם מתחת לאדמה. קדימה, צריך, במקום של אנשים. לא, לא, אני כולי. אז זה לא טוב. אז זה הענווה שמגיעה אל הקצה והופכת מהענווה לבטלנות. או לחוסר החלטיות, או ל... כן, הגמרא אומרת, יש לנו סיפור נורא והיום בגמרא, ש... רבי עקיבא אומר על אחד מהחכמים, רבי זכריה בן אבקולס, שהענווה שלו הייתה ענווה מוגזמת, ובגלל הענווה שלו נחרב את המקדש. אתם מכירות את הסיפור? אני אספר לכם. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, נכון? היה קמצא אחד שכל הזה אתם מכירים, קמצא ובר קמצא. כשהבר קמצא הזה נעלב, אז הוא הלך לקיסר. אמר לקיסר, היהודים מרדו בך. ואיך תדע שהם ירדו בך? תשלח להם קורבן ותראה שהם לא יקריבו אותו. ובדרך שהוא לקח את הקורבן, הלך בר קמצא והטיל בקורבן הזה מום בדוקין שבעין. זה מום מאוד מאוד קלוש, שבשביל היהודים זה נחשב מום, שאסור להעלות אותו לקורבן, ובשביל הגויים זה לא נחשב מום. טוב, הגיע הקורבן הזה לבית המקדש, אמרו מה נעשה? אמרו, אם נקריב את הקורבן, אנחנו מקריב בעלי מום. אם לא נקריב, אז הסתבכנו עם המלך. התחילו לדון, אמרו, טוב, נקריב את הקורבן. אמר זכר בן אבקולס, אי אפשר להקריב, כי אז יאמרו שבעלי מומים קרבים למזבח. אמרו, טוב, אז נהרוג את בר קמצא. נהרוג אותו. אמרנו שחב הכוס, אי אפשר להראות אותו. כי אמרו שמי שמביא בעלי מום להקריב, אז הוא חייב מיטה. אז בסוף מה עשו? לא הקריבו את הקורבן, הקיסר ידע מזה, ועלה על ירושלים והחריב אותו. אמר רבי עקיבא, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את בית מקדשנו. זו הייתה ענווה מיותרת. ענווה מוגזמת. גם מידה טובה, כשהיא נעשית מעבר למידה שלה, היא פוגעת. איזו מידה טובה? אהבה. אהבה זו מידה טובה, נכון? אהבה בגימטריה אחת. אני הייתי פעם, עברתי מחנה קיץ ברוסיה, הייתי באיזה שליחות. הסתובבתי בכמה מקומות, כמה ערים, באזור בלרוס, ובין השאר הגעתי לעיר שקוראים לה בויבריק. לא בויבריק, בברויסק קראו לזה. אני קראתי לזה, בברויסק. זה עיר שהיו בה לא מעט יהודים. ועשינו קייטנה שם לילדים. הייתה שם ילדה אחת, ההורים הביאו את הילדים בבוקר, נפרדו מהם ובאו לאסוף אותם בצורה. הייתה שם ילדה אחת שאימא שלה הייתה צמודה אליה. צמוד, כל היום. נותנים לילדים לעשות יצירה, אימא שאתה לוקחת, עושה לה את היצירה, מביאה לנו. אנחנו נותנים לילדים לגזור, אימא שאתה לוקחת, גוזרת, מביאה לנו. אוכלים, לוקחת את האוכל, מאכילה. ילדה, לא יודע, באיזה כיתה, י' או ה'. היא עומדת כאן, ש"ג עליה. חנקה אותה מרוב אהבה. חנוק, ככה. לא יודע מה קרה עם הילדה הזאת, איפה היא, איפה אימא שלה, אבל... זה היה מדהים, שבוע שלם. יום אחרי יום, צמוד. לא זר. גם אהבה, זו דוגמה מאוד קיצונית, אבל גם האהבה שהיא מוגזמת, היא חונקת, היא טעות. איזה עוד דוגמאות? נגיד זהירות. זהירות זו מידה טובה, נכון? אבל אם אדם מרוב זהירות, הוא לא יוצא מהבית. רגע, אני יוצא מהבית, מלא חיידקים פה, שפעת חזירים, שפעת נמלים, אני לא יוצא, הוא כל היום תקוע בתוך הבית, כל מיני כאלה, ולא זה... אז הוא כבר לא מתפקד. אז אומרים לו, מן הזהירות, לא להיזהר יותר מדי, אל תהיה זהיר יותר מדי, כדי שאתה לא תוכל לתפקד. ובכן, אומר הרמב״ם, זה ברור שאם אדם הוא קמצן, זה לא טוב. זה ברור שאם אדם הוא גאוותן, זה לא טוב.
אז מה הכלל המנחה פה, שאתה יכול להגיד
אותו כל... הכלל הוא איזון, דרך האמצע.
כן, אבל האיזון הוא... לא לכל בני האדם כל...
נכון שיש בחלק מהמקומות חכמים עזרו לנו להגדיר וחלק מהמקומות זה גם באמת אינטואיציה פנימית של האדם אבל זה ברור וגם האיזון הוא יחסית לחברה שבה אתה נמצא הוא יחסית למה שקורה אבל אחרי הכל אפשר זה לא מדע מדויק אבל אדם יכול לדעת האם הוא על הקצה הזה או על הקצה הזה זה ברור לנו שמידות כמו כעס וגאווה ותאווה וכל הדברים האלה ודאי הם ודאי בקצה השמאלי של הגרף, זה ברור. אבל גם המידות שהן בקצה הימני של הגרף, שזה נראה לנו, אדרבה, איזה צדיק, איזה ענוותן, איזה פזרן, אומר הרמב״ם, גם המידות האלה הן לא טובות. כי לעבוד את השם יתברך עובדים דרך האמצע. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נטע את עץ החיים. וכתוב בספר בראשית, איפה נמצא עץ החיים? בתוך הגן. הוא אומר, רש"י בתוך הגן? באמצע. באמצע. החיים עוברים דרך האמצע. אמצע לא במובן של בינוניות, פשרנות. קידוש בליל שבת, ואחרי זה רואים סרט. אמצע. ככה, גם קצת מזה וגם קצת מזה. לא צריך להיות קיצוני, לא צריך להחמיר. דרך האמצע. ככה, לזרום, כמו שהיינו פעם, כמו שאני... זה לא הכוונה, לא בינוניות. אלא אמצע הכוונה מדויק. לא יותר מדי ולא פחות מדי. וכאן הרמב״ם, בואו נעבור על הדוגמאות שהרמב״ם כאן נותן. המשל בהן, חלק מהם הזכרנו, הזהירות היא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרגש ההנאה. הזהירות היא פעולה טובה. ותכונת הנפש שתתחייב מן הזהירות היא מעלת המידות. אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון, והיעדר הרגש ההנאה לגמרי הוא הקצה האחרון, ושניהם רע גמור. כן, יש בן אדם שהוא תאוותן, זה ודאי לא טוב. יש בן אדם שהוא דיקט. כלום. אם לו איזה מאכל, טעים, איך היה? אומרים לו, זו תמונה יפה, תתרגש, משהו, כלום, שחור לבן. אומרים לו, זה משמעים, זה מה, מנגינה, מוזיקה, אוויר, עובר
זה. זה לא משהו שיכול לשפר אותו, אבל.
מה?
זה לא משהו שיכול לשפר אותו, איך הוא ישפר את זה? הוא ככה, זה האוף שלו.
אז אפשר לשפר את זה. הרמב״ם...
הוא יסמך עצמו בקבילה,
עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מה שאתה אומר, זה מה שהרמב"ם כותב, שילך ללכת, יעשה טיולים, ילך למוזיאונים, ככה הרמב"ם כותב, וילך לראות את הצורות היפות, כן, יעורר את כוחות החיים שמקרבו, איזה מין דבר זה, לא עלינו, אתם בטח מכירים את זה, אנשים שהם עברו דיכאון, היו ניצולי שואה, או שעברו איזושהי טראומה, אז תראו אותם, תראו אותם מחובים, אז מה עושים להם? חלק מהטיפול, מחזירים אותם אל החיים, מעודדים אותם, מפגישים אותם, עושים להם פעילויות, מחזירים אותם אל החיים, מחזירים אותם אל האיזון. אם אדם נמצא בקצה אחד, זה רע, גמור, אומר הרמב"ם. גם בקצה שנראה לנו, זה מין צדקות יתר כזאת, זה צדיק זה, לא מזיז לו כלום, לא מוזיקה, לא זה, רק תורה, רק תורה. זה לא נכון. האדם הוא לא רק תורה, האדם הוא חיים. החיים, התורה היא במרכזם, אבל החיים כוללים בתוכם גם את... את כוחות החיים ואת הנאות החיים בחלק מהמקרים, כשהם באים בצורה קשרה ומאוזנת. האדם הוא יצור שלם. בסדר? אז לכן יש לנו את רוב התאווה מול היעדר הרגש ההנאה לגמרי, הוא הקצה האחרון ושניהם רע גמור. ושתי תכונות הנפש אשר מהן מתחייב רוב התאווה היא התכונה היתרה והיעדר ההרגשה וכו'. הלאה, עוד דוגמאות שאומר הרמב״ם. נדיבות! ממוצעת בין הקילות והפיזור. מישהו קמצן, זה באמת בעיה, בעיה גם של דברים לפעמים. קצת קמצנים יכולים להיות, אבל טוב, קמצן זה בטח לא טוב, נכון? מה עם אהבת השם? האם את אומרת שיש, יכולה להיות מידה מוגזמת באהבת השם? באמת כתוב, ואהבת את השם עליך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אפילו נוטל את נפשך. אהבת השם זה מצווה כלפי שמיה, אז אולי שם זה פחות שייך. אנחנו מדברים על מידות בין אדם לחברו. זה מה שהרמב״ם עוסק פה. בין אדם לחברו. קמצנות, זה לא טוב. אבל מישהו נדבן, פזרן, לא נדבן, פזרן, פזר כסף. רגע, רגע, מי אמר שזה נובע ממידות טובות? אולי זה נובע מאדם שהוא לא יודע לשמור על הממון, והוא... אולי זה נובע ממי שמנסה לקנות מעמד בכסף. יש כאלה אנשים שמנסים לקנות, הם עושים הרבה מאוד תרומות, או שהוא בא, מגיע בחור חדש לאיזה, זוכר שהיה לנו פעם מישהו כזה בכיתה, ילד שהיה, לא מספיק התייחסו אליו יפה, אז הוא ניסה לקנות את המעמד שלו, על זה כסף, הוא קנה לחבר'ה צ'ופרים וזה, שוקולד להוא, שוקולד לזה, כן? אז מחנך מיומן אמור לשים לב שזה לא שיש כאן איזה ילד נדיב, יש פה ילד במצוקה, הוא משתמש בכסף כדי לקנות מעמד, זה מצוקה, צריך לעזור לו. אז גם הפיזור, יכול מאוד להיות שהוא מצביע על, על, על פגם במידות. איפה המידה האמצעית? נדיבות. שהאדם הוא מצד אחד יודע גם לחלקל את עצמו ולא לתת את הכסף, כל הכסף יש לו לתרומה ואז הוא נשאר בלי כלום. ומצד שני הוא גם תורם לאחר. אז הנדיבות היא ממוצעת בין הקמצנות והפיזור. הגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנות ובין רוח הלבב. מסירה לסכנות זה דבר שמאוד מאוד מעריצים בזה שלנו, איזה אמיץ, הייתם אנחנו נוסע על האופנוע, נרים גלגל, איזה גבר, מה גבר? מי גבר? מה? ייפול עכשיו.
הכל פה הפוך.
הפוך?
כמו שכתוב.
מה, אנחנו מקווה ש... אתה בפרק ד'? אתה רואה, וכן הנדיבות ממוצעת בין הקילות והפיזור, והגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנות וה...
הנדיבות רשום, והאומץ ממוצע בין חירוף
הנפש. אז זה לא הפוך, זה כנראה תרגום אחר שלך. אנחנו בתרגום של... איזה תרגום, איזה תרגום זה של מה? ציפרוני בטח. הרב קפח. טוב, אז אנחנו עובדים מהספר הזה. בסדר, אז... אשריכם, שיעור מתחיל בתשע ועשרה למי שרוצה לדעת.
עבדתם?
עבדתם?
כן,
בסדר. זה לא שהתבטלנו עד עכשיו. בסדר. אנחנו בפרק רביעי. הנדיבות ממוצעת, דיברנו על הגבורה. אז כן, כולם שמחים אותו, איזה אמיץ, איזה גיבור, מה גיבור? זה שטות גבורה. איך שאתה נוהג, כמו איזה מופרע. לא רק באופנועים, גם ברכבים. מה אתה עוקף בקו לבן? מה אתה נוסע על 140? מה? זה נראה לך, אתה, זה נראה לך שאתה גבר? זה נראה לך שאתה אמיץ? אתה מופקר. זה מה שאתה. יש גבורה שבה אדם כשהוא נדרש בזמן מלחמה או סתם במקום שנדרש לקפוץ לירקון, להציל את מישהו שטובת, אז הוא מגלה בעצמו גבורה. ויש פזיזות. סתם אתה מסכן את החיים שלך. מי שיקרה לו משהו כי היה פזיז, שידע שיתבעו אותו בשמיים על זה שהוא מת לפני הזמן.
למה?
מגיע בן אדם, בגיל 40, נסע על אופנוע עם גלגל אחד ונמרח על איזה עץ. מגיע לשמור, לא תשמע, מה אתה עושה כאן? מה הגעת לפני הזמן? יש לך, אנחנו רואים, יש לך פה עוד 20 שנה, 30 שנה לחיות, אתה צריך להוליד ילדים, היית צריך לעשות מצוות, היית צריך... מה אתה עושה כאן? מי הביא אותך לכאן? איך נמרחת על העץ הזה? עשית כמו שהוא גר. יתבעו אותו על זה. לכן, הגבורה הממוצעת בין המסירה לסכנות, שהיא פסולה, ובין רוח הלבב. הסלסול ממוצע בין ההתנסות ובין הנבלה. הסלסול, הכוונה, איך הוא תרגם את זה? מעניין, תקרא, הרב קפח. לא, אין סלסול, זה בטוח, הוא תרגם את זה אחר.
מה היה לפני
הסלסול? היה אומץ, היה אצלכם, אומץ.
אצלנו, והאומץ הוא ממוצע בחירוף הנפש
והאומץ. ואחרי זה?
הנוחות
לבריאות. איך, איך?
והנוחות לבריאות.
הנוחות לבריאות ממוצעת בין?
הקנטרנות
וקורת המזק, קרות המזק. הקנטרנות?
קרות
המזק. או הקנטרנות? כן. הקנטרנות. כן, אני מבין שהוא מתכוון. הסלסול, הכוונה זה שאדם הוא שומר על מראה אסתטי נעים. הוא מסופר, הוא מסורק, יש לו חולצה, הוא יודע כמו שצריך, לפנים, והוא נראה כמו בן אדם. זה ממוצע בין הנבלה, זה שלוח כזה הולך, לא אכפת לו מכלום, כולו... סנדלים, בלי גרביים, ציפורניים, מגיעות לו עד מטר קדימה, זה נראה לא נעים, נראה לא אסתטי, מצד אחד, עוד לתאר, וקסקסים פה.
בעיני אנשים זה...
אבל זה בדיוק מה שאנחנו באים ללמוד, לא מה בעיני אנשים, אלא מה בעיני חכמים. זה מה שהרמב"ם אומר, שאם היינו הולכים לפי עיני אנשים, היינו מגיעים למקומות מאוד עקומים, וחכמים מלמדים אותנו, אז אנחנו באים ללמוד. מה אומרים חכמים? ואנחנו מבינים, זה הפלס, זה הצפון, זה הישר. עכשיו תמדוד את עצמך לפי זה. אתה פותח.
כאן אתה הפרס הזה לביניהם.
נו.
אוקיי, צורת הלבוש שלהם, היא בכלל לא...
למה?
היא בכלל לא רואה משהו שקורה בעם, זה...
לא, אני לא מדבר על האורך המעיל וזה. השאלה אם בן אדם הוא אסתטי, הוא נעים, או שהוא מדיף לזה רק לא נעים. אם הוא, בצורה שבה הוא בחר להתלבש, חסיד כזה, חסיד אחר, אבל בצורה הזאת הוא לבוש בצורה נורמטיבית, בצורה מכובדת, מעולה. לבין אדם שלבוש כמו איזה... בצורה מוזנחת, בצורה... גם בתור... מה?
קרעים, נחלוכים.
כן, בדיוק. זה מכיוון אחד, ומכיוון שני, איזה אחד כזה שהוא שערה דלת שתיים, זזה לו מהמקום, אז הוא עכשיו מסדר אותה, וככה, זה, וכל היום סמים, וקשרלים, ועניינים, הוא לא מדיף רחוב, זה ככה הולך מעדנות עם כל מיני נעליים מיוחדות, זה... אחרי להתקרב לדלת אמות שלו. כן. הרמב"ם כאן מסביר את זה, ההתנסות היא שהתכבד האדם יותר מן הראוי לו, והנבלה שיעשה אדם מעשים בלתי הגונים, שיש בהם פחיתות הרבה וחרפה. טוב. הלאה, הנחת ממוצעת בין הקטרוג ובין הקנטרנות, והקנטרנות ובין רכות הטבע. נחת זה שאדם הוא רגוע. הוא משלווה, הוא לא ממהר לכעוס, הוא הכל בנחת, הוא מגיב, זה לא שהוא אפתי, זה לא שהוא אדיש, הוא רק בנחת. זה ממוצע בין האדם שהוא כל שנייה נדלק ומדליקים אותו, פחד להיות לידו, לבין הטיפוס האדיש, האדיש, אתה עושה לו, או, הלו, העולם קורא לך, תראה, דברים פה זזים, תעניע את עצמך קצת, לא, לא מזיז אותו. עכשיו לפעמים, תדעו לכם, זה עוד כלל, יש לפעמים הורים שהם בקטע, של להיות אדישים כלפי הילד. הוא לא יפעיל אותנו. אנחנו שומרים על פסון. אנחנו, הילד, עכשיו הילד הוא במצוקה. והוא גם, הוא צריך חום מההורים ותשומת לב. זאת אומרת, מה יעזור להורים האלה שהם ישימו אליי לב? הוא הולך לכיתה, אומר, בוא ניקח כיסא, נשבור על ההוא בראש. אולי זה יזיז אותם. הוא קח כיסא, בום, ההוא זה, מה אתה מביא לזה? פתק להורים, הבן שלכם אף. אנחנו לא מתרגשים, זה לא חמודי, אתה לא... לא תפעיל אותנו ככה. הילד רואה שזה לא עוזר, אומר, הכיסא בראש לא עזר, נראה מה ילך מחר. מביא איתנו פצי, משהו, רימוני אלה. הם צוחקים, אבל הרבה מאוד אנשים שהידרדרו מאוד, זו הייתה הסיבה. פשוט הם קראו לעזרה בצורה הכי זועקת שאפשר, לא הקשיבו להם. מישהו לידם היה אדיש, כולל ההורים שלהם בעצמם. אדישות זה סכנה. במיוחד הבעיה באדישות, מילא אם אדם הוא כעסן ועצבני, אז הוא יודע את זה, הוא יודע לפחות שהוא במקום לא טוב. כשאני כועס על הילדים שלי, וזה קורה, לצערי לפעמים, אז אני לפחות יודע, היום הייתי לא בסדר. היום כעסתי. בסדר, אני מסמן לעצמי, נקודה שחורה, בזה צריך לתקן את זה. קורה, גם אני, לפעמים יש לי גבול, הסבלנות, וזה, ואתה, טוב, בסדר, אני לפחות יודע בסוף היום כעסתי. אבל מישהו אדיש, הוא יכול עוד לשחק אותה בינו לבין עצמו, שהוא איזה מין מחנך גדול כזה. אצלי, אני לא מתפעל מכל הדברים האלה. אני... הוא בונה לעצמו מין תזות, שהוא גם מחנך, ושהוא גם... הדברים האלה, נזקים עצומים יכולים להיות מהדבר הזה. אז לכן, בשתי הקצוות, דווקא הקצה של האדישות הוא יותר מסוכן, כי הוא יותר... יותר קשה לתפוס את הבעייתיות שלו. הענווה. דיברנו על זה. ממוצעת בין הגאווה ובין שפלות הרוח. וההסתפקות ממוצעת בין אהבת הממון ובין העצלות. גם זה. מה זה הסתפקות? איזו עשיר שמח בחלקו. אדם שהוא עושה חשבון מה הוא צריך. מה הוא צריך כדי לחיות חיים נאותים, מכובדים. אדם צריך שיהיה לו לבוש, צריך שיהיה לו אוכל. נכון? מכובד. צריך שיהיה לו בית לגור בו. צריך שיהיה... צריך. אפילו עושה חשבון, הוא מסיק את הדברים האלו, הוא שמח בחלקו. שמח, ברוך השם. זה המידה הטובה. מהצד האחד, מהקצה האחד, אהבת הממון. לא רגוע. יש לו מנה רוצה מתי. יש לו בית 5 חדרים, הוא רוצה 7 חדרים. יש לו אוטו 2002, הוא רוצה 2010. יש לו כל הזמן, טק טק, לא נרגע. הוא כל הזמן צריך, כל הזמן להשיג עוד משהו ועוד משהו. הוא לא רגוע. אהבת... תרגע, תשב בנחת, מה אתה קופץ? יש עוד מילה, לא, צריך, נתקדם, אי אפשר, אפשר להישאר במקום. זה מצד אחד. ומצד שני, איזה אחד כזה שהוא בטלן, לא זז, או, בוא, תעשה מעצמך משהו, תעבוד, תרוויח, תראה, תגר באיזה צריף, באיזה חושה. תראה, אי אפשר ככה, אין רע, קושי, לא, לא צריך. הבטלן הזה עוד פעם הוא יותר מסוכן. כי מי שהוא באהבת ממון, אז בשלב כלשהו, אולי הוא בעצמו ישים לב שהוא בתוך איזה סחרחורת, ואין לו מנוחה, ואין לו נחת, הוא רואה את ה... אבל מישהו בהסתפקו, בבטלנות, הוא יכול גם כן לצבע את זה באיזה צבעים, שאיזה צדיקות כזאת, אני לא צריך, אני זה, ככה. אני חושב שהוא חפץ חיים אולי. חפץ חיים כתוב עליו שהיה באמת חי בפשטות עצומה, אבל זה גדולי גדולים. אתה כנראה לא כזה. אצלך הפשטות זה מתוך הצלנות, לא מתוך איזה פשיטות וחוסר צורך. כן, שאלה. שאלה מצוינת. במקום אחר הרב בן היה מדבר על כך שהרמב"ם יגיד שדרך האמצעי הנכונה. נכון? אבל בוא, זה נכון לגבי האדם היחיד. עכשיו, בתוך כל חברה יש כאלו שהולכים אל הקצה הלא טוב. נכון? לקצה של התאוות, היסוד. אז כדי לאזן את החברה שתהיה באמצע, צריך שיהיו כאלו שהולכים אל הקצה הנגדי. מי הם?
צדיקים.
אלה הצדיקים.
והצדיקים עצמם, הם מצד עצמם יודעים שהם
יודעים... אז יש כאלה צדיקים שיודעים את זה מרגע שהם נולדו. מרגע שהם נולדו. הצדיקים האלה ידעו כל הסיפורים על הבעל שם טוב, על הרב קוק, כשהיה להם כיפה על הראש מרגע שהם נולדו, וכשהכיפה הייתה נופלת, הם היו בוכים. והם מגיל צעיר אם גדלו בקדושה ובטהרה. יש צדיקים כאלה, נשמות מיוחדות. ויש כאלה שתוך כדי החיים שלהם הגיעו והתעלו לאט לאט בצורה מוסרית, והגיעו למסקנה שהם כדי לאזן את העולם, כדי, אז הם נוקטים באיזשהו צעד יותר חריף. אני יודע, בדור שלנו, בטח כולכם מכירים את חכם יעקב עדס, שהוא נראה לי כתשובת המשקל על זה שאנחנו לא כולנו בדיוק מתאבלים באמת על צער השכינה. יותר מדי, זה לא איזה משהו שצרוב וזה על הלב. אז הוא מתאבל על צער השכינה, והוא מתאבל על חורבן הבית. וכדי לאזן את כל השכחה שאנחנו מצויים בה אולי. וכן על זה הדרך. אלא מה? צריך זהירות. יש סדרה, יש איגרת אחת מאוד חשובה, שהרב קוק כותב לרב חרל"פ. הרב חרל"פ מורו ורבו היה הרב צבי מיכל שפירה, שהיה בירושלים. הוא היה סגפן עצום. הוא היה צם ומתענה, והוא גם הסתיר את עצמו. והוא כתב חידושי תורה, הוא הלך ולמד כתב יד ספרדי, כאילו בעברית, אבל כמו שכותבים הספרדים, כדי לכתוב את החידושי תורה שלו בכתב הספרדי, כדי שלא ידע שזה הוא. הוא הסתיר את עצמו, בעיקר הוא היה מתענה הרבה מאוד. והוא היה הרב של הרב חרלאפ. ואז הוא נפטר. והרב חרלאפ הוציא איזו חוברת, צבי לצדיק נדמה לי נקראה, שמתארת את כל קורותיו של מורו ורבו, והוא שלח את זה לרב קוק להסכמה.
מה זה הרב?
הרב צבי מיכל שפירה, נדמה לי קרוב. אז הרב קוק כותב לו, לומד על אותו צדיק, על מה לדבר, הוא היה מיחידי סגולה, הוא היה... אבל אנחנו, אתה ואני, הרב חרלאפ, זה לא הדרך, זה לא מתאים לנו. אנחנו לא במדרגה הזאת. הוא, כשהוא היה צם ומתענה, זה היה בשבילו כמו שהוא היה אוכל. אנחנו, זה לא כמו שאנחנו מתענים, אז אנחנו מרגישים שאנחנו מתענים. הרב כותב, קורא לעצמו שם, לרב חרלאפ ולא, אבל אנחנו נגועי הטיול ומוכי הבטלה. אנחנו, זה לא, לא, אנחנו לא שייכים אל הסדר הנשגב הזה. אז הוא ככה מרגיע גם את הרב חרלאפ שלא, כי הרב חרלאפ היה לו נטייה ללכת לכיוונים האלו של, של הצומות והטעניות, אז הרב כל הזמן דאג ש...
גם הנזיר הרבים הזה.
כן, כן, אז לכן זה... יש בודדים, בודדי בודדים, שהם רשאים ללכת בכיוון הזה. גם זה נועד כדי לאזן, כדי לאזן את האלה שהלכו לכיוון השני. אבל תסתכל בתנך, תסתכל על אבותינו בתנך, תסתכל על דוד המלך, אברהם אבינו. אברהם אבינו היה נראה לי טיפוס היפר-אקטיבי. פעיל, חי, כל כוחות החיים אצלו פועלים, כסף, ממון, זהב, הכנסת אורחים, עבדים, שפחות, מלים, חסד, הכל. טיפול, כל העולם הוא סיבב, פח. יעקב אבינו, רואה כבשים, בא, הולך, נזה, 12 ילדים, נוסע, חוזר, בא, הכל, בא, הבנים, השבטים, גיבורי גיבורים, נלחמים, דוד המלך, אומר תהילים, מנגן, יודע לנגן, פוסק הלכה, יוצא לקרבות, חוזר מהקרבות, יש לו זה, מרים את התמידה, שלמה, סייסים, משל משלים, שר שירים, חוכמה, עצים, אבנים, מדבר משל אלף, אלף משל ואלף. תעבור על התנך, תראה את כל הדמויות, מי הם האנשים האלה? זה כאלה שהתכווצו באיזה פינה. אנחנו חוזרים אל החיים ולא בורחים מהם, חס וחלילה. אז לכן צריך דרך האמצע. ההסתפקות ממוצע בין אהבת הממון ובין העצלות, טוב הלב ממוצע בין הנבלה ובין יתרון טוב הלב. זה גם כן דוגמה מאוד יפה של הרמב"ם. טוב הלב, מה הכוונה? זה הייתי קורא לזה הרצון לתת. אז הוא ממוצע בין הנבלה, נבלה הכוונה כפיות טובה. אחד שלא רק שהוא לא נותן, גם מי שעשה לו טובה הוא לא מחזיר לו טובה. כמו נבל הכרמלי בתנך, לא תקבל ממני כלום, טוס לי מהעיניים, זה אחד. לבין ריבוי טוב הלב, מה זה ריבוי טוב הלב? אתם מכירים את אלה שהם רק נותנים כל הזמן? אתה מרגיש כבר לא נעים לעמוד לידם. למה הוא רק נותן? כך, 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 כך. נותן גם קצת אני לתת, לא. הוא משפיע עליך עוד ועוד. עד שאתה מרגיש שאתה עוד שנייה תובע, צף. מוצף בתוך כל ה... זה גם כן נכון לפעמים בקשרים של הורים וילדים, שההורים כל הזמן נותנים ונותנים, נותנים לילד ונותנים לו. זה לא טוב. זה לא טוב לתת לו כל הזמן. הוא גם צריך קצת בעצמו להשיג. הוא גם צריך בעצמו קצת לעבוד. אולי תעמול בעצמך ו... הוא כלומר רגיל לקבל כל דבר בחינם, כל דבר נתנו לו, אז עכשיו פתאום גדל כאן איזה מפונק. איך אומרים מפונק באנגלית?
ספויל.
ספויל זה גם מילה לקולקל בעצם. זה לפנק מישהו, זה לקלקל אותו. To spoil him. כן. יש אנשים שמרוב שהם רוצים לעזור לאחרים, אז הם גורמים לעצמם נזק. הם נכנסים לתוך כל מיני... נגיד, אתן לכם הדוגמה, הדבר הזה אולי בדוגמה תנסיים. יש אנשים שיש להם ממש מחלה בענייני כסף. הם לא יודעים לנהל כסף. הם מקבלים כסף, ישר מבזבזים אותו, נכנסים לחובות ועזבאים אליך, אני חייב, תעשי טובה, מצווה, הלוואה, לא חול, תעזור לי, וכל מיני כאלה. ואז אתה לא נעים לך, אתה הולך, מארגן להם הלוואה, דקה אחרי ההלוואה, הכסף נעלם, הם עוד פעם באיזה בור, ועוד פעם באים אליך, אתה חייב, תעזור לי וכאלה. מי שיש לו יתרון טוב הלב, אז הוא נותן להם, הוא עצמו לוקח הלוואה כדי לתת למישהו אחר הלוואה. אבל מי שהוא יש לו טוב הלב המדויק, הוא יודע להגדיר ולהגיד שהאדם הזה עכשיו, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לו, ושאני לא אתן לו שקל. כלום. אני אכריח אותו להתמודד עם המצב שלו. להגיד לו, חביבי, אתה לא יודע להתנהל עם כספים. תעצור, בוא ניקח עזרה מקצועי, בוא תעבור סדנה, בוא תעבור טיפול, בוא זה, נוציא אותך מהמצב הזה. לא יכול שאתה מקבל כסף ואחרי שנייה הוא נעלם. אני לא אתן לך. ובזה אני עושה איתך הכי הרבה כסף. לא תקבל. לא, אתה רק הפעם, תעזור לי. אתם לכם מקרים שהיו. לא, שום פנים ואוף. כן. אתה מעודד את הכיוון הזה. אתה רואה, זה צריך קצת אינטואיציה בדבר הזה. אבל אתה רואה, אם בן אדם בא בגלל שלך זה הלוואה חד פעמים, בסדר גמור, אבל אם זה דפוס שחוזר על עצמו, ככה הרמב"ם מגדיר את זה, משהו שחוזר על עצמו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז תמיד יש כאן איזושהי בעיה. זה לא כישרון חד פעמי, זה לא מעידה חד פעמית, זה דפוס התנהגותי, בעייתי. ועם זה צריך לטפל בלתפולים. טוב, הגענו כאן. טוב, יש פה עוד כמה דוגמאות. בואו נזכיר אותם. הסבלנות, ממוצע בין הכעס והיעדר הרגשת חרפה ובוז. סבלנות זה מידה טובה, אדם הוא בנחת, הוא לא ישר מתפרץ. זה ממוצע בין זה שהוא ישר. מי דיבר? מי דיבר? לבין בן אדם שיורקים עליו, הוא אומר, אוי, היום גשום היום, מה זה הגשם הזה שיורד? כל מיני דברים כאלה. מבזים אותו והוא לא מגיב. אז צריך סבלנות. בושת הפנים ממוצע בין העזות והביישנות. עזות זה אחד שהוא... כן, לא מדבר, לא אכפת לו מכלום, לא מתבייש. ובושת הפנים זה אחד שהוא קובר את עצמו, ולא נעים לו, וזה, ולא רוצה, וכולו ביישן, כולו לא זז, כולו תקוע בתוך עצמו. וכן שאר המידות יצטרכו על כל פנים לשמות מונחים להם מהמוסכמה שיהיו העניינים מובנים. כאן נתן הרמב"ם הרבה מאוד דוגמאות לתוך כל העיקרון הזה שדיברנו, שהנפש הישרה היא הנפש המאוזנת והמתוקנת במידותיה, שלא חורגת לא לקצה הזה ולא לקצה הזה. בעזרת השם, זכו ברוך, לילה טוב, שם ברך אתכם בכל הברכות, שכר והצלחה.